קול חי בגל פתוח בעקבות האסון הנורא, עם כל הדיווחים, העדכונים, הכאב, הדמעות, החיזוקים והתפילות. באולפן אבי ממרן.
שלום וערב טוב לכם, עוד יום קשה של לחימה, יום נוסף של ניסיון לאתר עוד ועוד נעדרים במסגרת גל הטרור הקשה ביותר בתולדות ישראל ואולי בעולם כולו, על פי הנתונים, המספרים, הצורה שבה נעשה הטבח הזה, אולי שובר שיאים שכבר ידענו וראינו בעולם. בצוות שלנו הערב, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, ואנחנו עם כותרות היום הזה כדי לסכם לפחות עד לנקודה זו את תמונת המצב. מספר בלתי נתפס של נרצחים והרוגים בטבח הגדול הזה. כרגע המספר הרשמי עובר את ה-800, והוא לצערנו הרב עוד צפוי להתעדכן. מעל 2,500 פצועים בבתי החולים. היום גם בגבול הצפוני התפתחו חילופי אש, שם יש פצוע במצב אנוש, זאת במהלך קרב שנוהל מול מחבלים שחדרו מלבנון וחוסלו, אחד מהם נמלט חזרה לדרום לבנון. במקביל החל האוויר תוקף תקיפות חסרות תקדים ברצועת עזה, מאות טונות של חומרי נפץ על הרצועה, יש שם מעל 1,000 הרוגים כך על פי העדכונים. צהל תוקף גם בלבנון. ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר נאום, למסור הצהרה לאומה בשעה 20:00. דיווחים על כך שקיבל שיחת עדכון מהמצרים, ממודיעין מצרי, לפחות לפני האירוע שקרה בעוטף עזה. לשכת נתניהו מכחישה בכל תוקף, אומרת לא היה שום מידע כזה. נפתח עם הדיווחים מן השטח. קובי פינקלר, שלום לך.
שלום אבי, ערב טוב.
היום השלישי לחרבות וכיפת ברזל. אנחנו רואים ירי גם לעבר ביתר, הרי ירושלים, זה בסוגיית המרגמות, הגרדים, הטילים מרצועת עזה, אבל הם חוטפים היום אולי פעם ראשונה בעוצמה שעד היום לא ראינו.
כן, זה נכון, מיד נגיע לזה, אבל קודם לכן אנחנו נפגשים אחר הצהריים עם גורם מדיני בכיר, שמסרטט לנו כמה וכמה תמונות מצב מכל הלחימה, מכל מה שנמצא מסביב לנו, ואומר לנו אותו גורם שאיראן דוחפת את חיזבאללה להיכנס למסרבה נגדנו, אבל באותה נשימה אומר אותו גורם שאנחנו מנסים לייצב את הצפון, ואז נעבור לכל מה שקורה בצפון. אז בצפון היה ניסיון חדירה אחד, לא היה ניסיון חדירה שני, של חוליית מחבלים, מסוק של חיל האוויר מצליח לנטרל, לחסל שניים מהם, אחד כמו שאמרת נכון נמלט, ועם השרביעי החל קרב יריות. במקביל גם כמה וכמה פגזי מרגמה לעבר אזור הגליל המערבי, גם לפני כן לעבר גליל מזרחי באזור מטולה, וזה אומר שאנחנו במצב עדין מאוד עם לבנון, למרות שהוא עברו מסרים, למרות כל הדברים שאנחנו שומעים ושמענו גם מאותו גורם מדיני. אם נעבור דרומה, אומר לנו אותו גורם מדיני, ותכף גם ניכנס לפרט את הדברים הללו, הנושא של הסגירה והפרצות של הגדר, לא עניין של יום, לא עניין של יומיים, היא תיקח זמן, אבל כל מקום שהחמאס נמצא בו יחרב ונבצר את הגבולות כולם. הערכה היא באמת, כמו שאמרת, שיש 1,000 הרוגים לאויב, והסיפור המרכזי בצד המדיני הוא שמנסים לקבל כמה שיותר תמיכה מהעולם ולקבע אותה. לדוגמה, הנה אנחנו פרסימים הערב הזה על נושאת המטוסים הגדולה ביותר בעולם, של הסיפונה 95 מטוסי קרב, כמעט מחצית מכל יכולתו של חיל האוויר שלנו עם מטוסי קרב מתקדמים. אז אנחנו מדברים שם על מציאות שבה נקבל את הסיוע, הנושא הזה כבר בדרך לישראל, לא שוב מלחמת יום הכיפורים שביום החמישי העשירי היינו צריכים להתחנן, כאן התחמושת כבר בדרך לישראל, גם המטוסים שהתחנן תנו את הגיבוי, וכל הדברים הללו מלמדים עד כמה יש לנו כרגע גיבוי מן העולם. אני אומר את המילה כרגע, כן, כיוון שהיא יכולה להשפיע מאוד על כל מה שנעשה.
יקובי, במקביל למה שקורה בדרום,
אמרת על כמויות אדירות, באמת משטחים שם שכונות שלמות, אזורים שלמים, לא דברים שכמעט לא ראינו, היו אירועים כאלה, אבל זה בהחלט גם ייקח זמן, וגם מציאות כזאת שחייבים להחזיר את ה... הרתעה, את הביטחון, כמו שאמרת, בין 700 ל-800 הרוגים, נכון לעכשיו 2,500, 2,600 פצועים, וכל הזמן מתחי השיגורים גם לאזור עוטף עזה לא נפסקים, ואחר הצהריים, כמו שאמרת, בכיוונים הללו. לאן זה מוביל אותנו? לכך שצהר משלים עכשיו את הרגילות שלו.
תישאר איתנו על קו, אנחנו נשוב אליך מיד עם עדכונים נוספים, גם לקראת נאומו של ראש הממשלה בשעה 8. עכשיו אנו עם שר התרבות והספורט, השר מיקי זוהר, שלום ערב טוב, כחבר הממשלה, מן הסתם אתם השרים מעודכנים הרבה יותר מאיתנו, אתה יודע להגדיר את יעד המלחמה הזו שבפתח, שאנחנו כבר נמצאים בה?
אוקיי, אז היעד למלחמה הזו מאוד ברור, הוא חיסול מוחלט של חמאס וג'יהאד בעזה, באופן כזה שהם לא יוכלו יותר לא לפגוע באף ישראל, לפגוע באף ישראלי באשר הוא, לא באמצעות ירי רקטי, טילים, פצמרים או כניסת מיליציות חמושות כדי שיפגעו באזרחים חפים מפשע. כל היכולות האלו ישללו, הם לא יוכלו יותר להזיק לישראל, זו המשימה בתוך רצועת עזה.
אנחנו רואים ניתוק של עזה מחשמל, ממים, מגז. אתה יודע לומר אם זה יהיה עכשיו לפרק זמן ארוך עד שמישהו שם ייכנע ויעשה משהו?
עזה מצויה תחת מצור, מכל הבחינות כולל מצור צבאי, והמשימה היא בסופו של דבר לנצח במלחמה. וניצחון במלחמה תומן בחובו גם מחירים, יכול להיות שציבור חף מפשע משלם. אנחנו קיבלנו החלטה מאוד ברורה להיאבק במלחמה הזאת עד הניצחון בעזרת השם, ואנחנו נשלים את המשימה בעזרת השם.
החשש מגבול צפון והתפרצות גם שם של אירועים ביטחוניים כאלה ואחרים נמצא כל הזמן על השולחן, עד כמה זה מטריד?
תראה, יש ניסיונות מצד החיזבאללה ומצד גורמים אחרים לנסות להיים עלינו או להרתיע אותנו לקראת המטרות שלנו בעזה, שהם בעצם חיסול ומיטוט מוחלט של החמאס והג'יהאד. אז אני פה כדי לומר שזה לא יקרה, אנחנו לא נחשוש, אנחנו הולכים בעזרת השם לנצח במלחמה הזו, ואם תיפתח חזית צפונית, העולם כולו יראה את עוצמתו הצבאית הגדולה של עם ישראל, ואת היכולת המאוד מאוד חזקה שלנו לנצח כל מלחמה באשר היא, ולא משנה מי האויב שעומד מולנו. וחיזבאללה יחטוף מכה כואבת מאוד שהוא לא חטף מעולם, והוא יכיר את עוצמתו של עם ישראל ושל צבא הגנה לישראל, אם וכאשר הוא ינסה לפתוח חזית נוספת בצפון.
כן, גם צריך להחזיר את כושר ההרתעה אחרי אירוע כזה, והמחדל הגדול שעוד ידובר עליו, זה לא הזמן, אבל גם זה נמצא ככה בתווך שמדברים על העולם. שאלה אחרונה, באשר לנעדרים, החטופים, יש איזה מסע ומתן, אתה יודע לומר, אם מדברים עם מישהו שכרגע זה לא על הפרק?
אני אומר את זה בצורה הכי כואבת שרק ניתן, כי אני יודע שאי אפשר לקנה כרגע במה שעוברים המשפחות של החטופים נעדרים. אני לא מקנה בהם, המצב הוא קשה מאוד, כואב מאוד, אבל כרגע יש משימה אחת, משימה מרכזית, והיא לנצח במלחמה. כרגע אנחנו לא יכולים לטפל או לעסוק בדברים אחרים מלבד ניצחון במלחמה. כמובן שאנחנו עושים הכל כדי להשיב את ילדינו, כן, ואת נשינו ואת חיילינו הביתה, ואת זקנינו הביתה, אלו שנחטפו על ידי ארגון הטרוריסטי הזה, שאגב הוא מגדיר את עצמו כארגון מוסלמי, שהרי כל עיקרון באסלאם לא מתיר בכלל לפי הדת האסלאמית לחטוף ילדים ולהתעלל בילדים ובנשים, אבל זה לא משנה, כנראה
כן,
שאין
להם שום ארגון לחיות אדם ש...
כזה או אחר,
אין שום כללים שמנחים אותם, אולי זה גם הזמן להתאחד,
אבל עדיין אנחנו נעשה הכל כדי להשיב את כולם הביתה, אבל כרגע משימת העל היא ונצח במלחמה, ובזה כולם ממוקדים.
ועדיין לא קמה ממשלת אחדות, אולי יפה שעה אחת קודם, כדי שנבוא לאירוע הזה מאוחדים גם ברמה.
אנחנו רוצים להקים ממשלת אחדות, זוהי עמדתנו, עמדתנו היא הקמת ממשלת אחדות. אנחנו רוצים להקים אותה בהקדם האפשרי, ואני מקווה שזה יקרה גם ביום יומיים הקרובים, או בשעות הקרובות. הדברים לא בהכרח תלויים רק בנו, אנחנו מושיטים את ידינו להקמת ממשלת אחדות. אין צורך בתנאים מוקדמים. בואו נקים את הממשלה הזו כדי להראות לכל העולם כולו ולאויבינו בפרט שאנחנו מאוחדים יחד בעת משבר כדי לנצח במלחמה, לתת לחיילינו את הרוח קרב הזו שהם צריכים לראות באחדות ישראל, שתשרת אותנו גם בעולם וגם פה פנימה בתוך מדינת ישראל.
שר התרבות והספורט, השר מיקי זוהר, שיהיה בשורות טובות, עם ישראל חזק, אמן, מאוחד.
בעזרת השם, בשורות טובות.
בשורות טובות, תודה רבה. חוזרים אליך קובי פינקלר, אתה שומע את הדברים של השר, עמדת הממשלה, לקחת מהחמאס כל יכולת מבצעית בכלל, לא באמצעות טילים ולא באמצעות שום פגיעה לעבר ישראל, זה היעד, נכון לעכשיו.
כן, אני שומע.
כן, אנחנו חוזרים לשידור. קובי, כדי להגיע ליעד שאומר לנו כאן השר מיקי זוהר, צריך גם להיכנס קרקעית למשך זמן לתוך חזה, הרבה יותר עמוק מהכניסה של צוק איתן, להחזיק בשטחים שם. זה אירוע מאוד מורכב.
כן, האירוע הזה בהחלט מאוד מורכב, וזו גם הסיבה שצהל נערך, אוסף את הכוחות שלו, מכנס את הלוחמים. למעשה כל אחד ואחד יודע את הגזרה שלו. זו תוכנית שכבר כמה וכמה חודשים ויותר מכך עובדים עליה, על כל הגזרות השונות של הרצועת עזה. ראינו אז גם בצוק איתן את ביטור הרצועה לכמה וכמה הגזרות. ישנם כמה וכמה תוכניות, כמובן לא לפרט אותה, וגם אני אומרת לאמת בחינות, לא הכל אני יודע, אבל את הדברים המרכזיים בהחלט כן. מילה אחת על הדברים של השר זוהר, אבל כן, כדי להשלים אותם, 5-6 הערב, אני אתך סקופ, לפני שעה ורבע, מגיש שר הביטחון לשעבר, יושב ראש המחלקה הממלכתית, לראש הממשלה, הצעה מסודרת, אני מוכן להיכנס לממשלה כבר הערב הזה, ביחד עם כל סיעתי, שכוללת כמובן גם את חבר הכנסת אייזקוט, גם הוא המתכ"ל לשעבר, יש לו ניסיון, התנאי שלו, אני רוצה לעשות קבינט מלחמה, קבינט שיהיה יהודי, אבל תוציא החוצה ממנו את סמוטריץ' ובן גביר, לכך עד עכשיו 7:15 לא התקבלה תשובה, כלומר מבחינתם של המחנה...
על זה אמר השר מיקי זוהר, מוכנים להקמת ממשלה בלי תנאים מוקדמים.
נכון, אז זה אומר לי גורם מדיני אחר הצהריים, שאיתו אני משוחח, נכון, אנחנו לא רוצים שמישהו אחר יכתיב לנו תנאים, אבל אני אעזור את הצד הפוליטי כרגע, כי באמת העניינים הם הרבה יותר גם משמעותיים מבחינת המעטים בשטח. אז התחלתי לומר קודם, מציאות הלחימה כרגע, כדי שנעביר למאזינים שלנו, מתמקדת בשלושה אזורים, בשלוש גזרות. גזרה אחת זה השלמת גיוסם של אותם 300,000 לוחמים, פוזרו בשתי הגזרות, גם כדי לקדם כל פני רעה מכיוון לצפון, וגם כמובן לאבות את כל מה שנמצא בדרום, כבר עשרות אלפי חיילים שנמצאים בדרום, ניקו את כל 22 היישובים שיישובי גדר, אין בתוך אחד מהיישובים הללו מחבלים, מה שכן יש כמה עשרות מחבלים, עוד זאת הערכה, שמסתובבים בשטח המרחבי הזה של אזור עוטף עזה. אני יודע שלפני חצי שעה היו שתי התקלויות, אחת של משמר הגבול עם מחבלים בצומת משמר הנגב, עליה דיברנו כבר הבוקר הזה, שאחת מהנקודות שלא נוקו, המחבלים הללו חוסלו, עוד שתי חדירות שהיו מכיוון הים באזור רזיקים, וכך תמונת המצב מהזירה הזאת. במקביל פתחנו ואמרנו לא לחזור שום על התקיפות המסיביות של צהל בכל הגזרה הזאת, והנושא הכאוב שבו יטופלו עד 48 שעות כל הנושאים הללו של השבועים, החללים והחטופים. כאן תהיה בהחלט ויש, דיברתי אחר הצהריים עם ראש אגף כוח אדם בצהל, הם רוצים את הזמן שלהם, הם צריכים את הזמן שלהם, הם ייתנו לציבור את מספרי החטופים והשבועים, הם ייתנו לציבור את מספרי החללים והנעדרים, בלי שמות של החטופים כדי לא לעזור לחמאס, אבל אלו הם שלוש הצעות שבהם כרגע מתמקדת מערכת הביטחון וצהל.
אנחנו ממתינים כמובן גם לדבריו של ראש הממשלה בשעה 8 עם המסרים שהוא יעביר לנו האזרחים וכמובן לעולם כולו.
שאמרתי לך לפני כמה דקות.
כן, בהחלט. ובשעה זו מתפרסמים עוד שמותיהם של 12 חללי צהל אשר משפחותיהם עודכנו על נפילת יקיריהם. 12 חיילים, כולם ברשימה הזו צעירים. סמל רותם דושי בן 20, סמל ראשון אלכסנדר מסלי בן 21 מאפולה, סמל אור מלכה מעכו בן 21, סרן מאיר דוד חיים בן 31 מירושלים, רב תוראי רועי פרי בן 19 משוהם, סמל לידור רז בן 20 מעין המפרץ, רב סרן רועי צ'אפל בן 25 מזיכרון יעקב, סגן אלינה פרסובודה בת 23 מחיפה, רב סמל ראשון תומר דולב בן 34 מאשקלון, רב תוראי ליאור עזיזוב בן 20 מכפר סילבר, סגן עדן נימרי בן 22 ממודיעין, סמל ראשון טל לוי בן 21 מירושלים, רובם לוחמים בגדוד 13 של הנחל, השם יקום דמם,
לגולני.
שמות מתפרסמות. תודה רבה.
תודה. גדוד 13 של,
של גולני, כן, וחלקים מהם גם מהנחל, בהחלט.
תשמע, כואב הלב, אני הולך עכשיו בדיוק להלוויה של חייל שנפל שלשום בלילה, סיירת מטכ"ל בברי.
שיהיה בשורות טובות, קובי פיקלר, נשוב אליך עוד מעט.
תודה, נמשיך לעדכן מה
שצריך. אחרי הדברים ששמענו כאן מהשר מיקי זוהר, אנחנו פונים אל ראש עיריית ירושלים, משה ליאון. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
בשורות טובות. ירושלים גם היא הייתה היום תחת אזעקות, בהמשך לאזעקות שמלוות את כל הארץ. מערכת החינוך סגורה, העירייה כמובן גם היא נותנת שירותים בעת הזו, אז קצת מילה אולי על החוסן שלנו, העורף, האזרחים, הירושלמים, מה אתה יודע לומר?
אבי, קודם כל, אתה יודע, זה לא יומן באיזה שבועות היינו עד השבת האחרונה, שבועות של שמחה, שבועות של סליחות, ראש השנה, יום כיפור, באמת, אתה יודע, עברנו מוד מצד אחד לצד השני בלי שום הכנה. אני, בימים האלה, מאז שבת בבוקר למעשה, מתשע בבוקר, אנחנו סביב השעון בכל מה שקשור לירושלים, ואנחנו מתמקדים למעשה בכמה נושאים. אחד, קודם כל, חשוב לנו מאוד ששגרת החיים פחות או יותר תימשך, כולל קו התפר שבין מזרח למערב. אנחנו נתתי הוראה במהלך השבת כבר להוציא ניידות של עיריית ירושלים, כ-20 ניידות שהסתובבו 24 שעות ביממה בכל רחבי העיר, במיוחד בשכונות של קו התפר, פסגת זאב, גבעה צרפתית, ארמון הנציב, גילו, בהחלט מסתובבות הניידות האלה, נותנות תחושת ביטחון ונותנות הרגשה לפחות התושבים שיש מישהו שדואג להם. מעבר לכך, אנחנו נערכים כמובן לשמור על ההנחיות של מקרה של נפילת טילים, ובנוסף לכך יש לנו, לצערנו הרב, יש לנו לוויות. אני עכשיו ממש בדרכי ללוויה של תושב פסגת זאב, בחור בן 25 שנרצח בשבת, ולפני שעתיים הייתי בלוויה של חייל בודד שנקבר בהר הרצל, תושב ירושלים, ואנחנו גם מלווים את המשפחות.
יש עוד כל כך הרבה הלוויות בדרך, ומצד שני חייבים להרים את המורל, אנחנו צריכים לנצח ולהתלכד ולהתפלל ולהתאחד.
מאוד, מאוד. אין לנו שום לוקסוס פה, שתבין, כלומר אנחנו חייבים להרים את הראש מעל המים, ופשוט לעשות את הכל על מנת לצוף על פני המים ולעבור את התקופה הקשה הזאת, שאנחנו לא יודעים כמה זמן היא תימשך. אין לנו שום הערכה כמה זמן היא תימשך, אבל אנחנו חייבים לעבור אותה, ואין ספק שעוד הרבה 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 שנים ידברו על התקופה הזאת.
אכן, שם יעזור. ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה רבה.
עכשיו איתנו על קו הטלפון, מיד נעבור אל השיחה הבאה שלנו. תוך כדי שאנחנו מדברים, יש כל הזמן עדכונים, זה לאורך כל היום כולו. לפני זמן קצר צהל תקף עוד עמדות בלבנון, כך על פי הדיווחים, נוסף להתקפה שהייתה אחר הצהריים. אזעקות ממש לפני דקות אחדות בכל עוטף עזה, בסדירות, בנתיבות. ברוך השם, לפי שעה אין נפגעים. דיווח בלבנון, לפחות על פי דובר החיזבאללה, הוא מודיע ולוקח רשמית אחריות על האירוע החדירה שהיה היום בגבול, ושם אומרים נגיב על התקיפה הישראלית שהייתה עכשיו. כך החיזבאללה. בשמונה כאמור נאומו של ראש הממשלה, וכאמור כל הסיפור של חדשות הפייק שרצות מטבע הדברים במלחמה, הרבה מאוד שמועות, סרטונים, פרטים לא נכונים, שמות לא נכונים, אנשים באמת חסרי אחריות, מוציאים, מפיצים כל דבר, עושים כל דבר, וזה גם כן היום ככה מנסה לקבל איזשהו תפנית בעקבות סרטון שהתפרסם כאילו קשישה שהייתה שבויה בעזה חזרה לביתה, מישהו מצלם אותה שהיא חוזרת לביתה, וכולנו ככה לרגע לא הבנו מי בדיוק שחרר ואיך השתחררה הקשישה הזו, והתברר שזאת לא היא, זה מישהי שמאוד דומה לה, אבל אזרח חסר אחריות כבר החליט שזו היא, ומשפחתה עדיין אומרים לצערנו אין חדש בעניין הזה. משפחות השבועים, החטופים, אחרי מסיבת העיתונאים אתמול, היום מקבלות עדכון ממטה שהוקם במיוחד לטיפול במשפחות הנעדרים והשבועים. העדכון כלל חלק מן השמות שידוע בוודאות של אנשים, של אזרחים שמוחזקים בידי החמאס. וכל אלה הנעדרים שכרגע לא ברור איפה הם, יצטרכו להמתין עד תום זיהוי כל החללים, ויש עוד רבים לפני זיהוי, וכל החללים הללו יזוהו באופן סופי, מערכת הביטחון תדע לומר באשר לכל נעדר האם הוא בין ההרוגים, ואם לא, אז הוא מן הסתם כנראה בידי החמאס, וגם אז המשפחה לא תדע האם הוא בחיים או לא בחיים. אין משהו קשה יותר מזה. דובר צהל לשעבר רונן מנליס, שלום, ערב טוב, בשורות טובות.
שלום אבי, שלום המזנים, בשורות טובות.
כן, אז אנחנו ביממה נוספת קשה, אנחנו ככה מצד אחד עם לב בוכה ומצד שני עם ראש מורם, ואנחנו צריכים לעשות את שניהם ביחד. וכמי שניהל את מערך ההסברה של צהל, אתה מרגיש עכשיו שההסברה של מה שקורה, מערכת הביטחון כלפי האזרחים, כלפי אלפי אלפי בני משפחה שאיבדו את יקיריהם, מאות שלא יודעים מעלה בגורל יקיריהן, המערכת עובדת כרגע כמו שצריך?
אמרת באופן יפה שצריך גם להתעסק במה שקרה וגם להרים את הראש, אז אני רוצה שנייה להתחיל עם דווקא עם להרים את הראש, ואז אני אענה לשאלה שלך. בשמחה, אני חושב שהיום זה היום הראשון מצאת הלחימה בהיבט המבצעי, שנייה אם מדברים עליו, שאנחנו יכולים להתחיל להגיד שמתגלים סימנים של חזרה לשליטה במצב. נראה שאזור מערב, הנגב המערבי נכבש חזרה, יהיו עדיין אירועים, יש עדיין מחבלים, יהיו אירועים קטנים, אבל המסה הגדולה כנראה חוסלה. הגדר חזרה למצב מסוים של שליטה, זה לא אומר שאין חדירות לשטחנו, אבל על פניו נראה שעם טנקים ועם כוחות איסוף נוצרת שם אחיזה חזרה, ואנחנו רואים ביממה האחרונה, אולי ב-12 שעות האחרונות, הפעלת אש משמעותית מאוד בתוך רצועת עזה, שונה ממה שראינו עד היום במלחמה הזאת, ובוודאי שונה ממה שראינו במבצעים קודמים. כל זה ביחד זה סימנים טובים לזה שצהל חוזר יוצא מהאלם וחוזר לתפקוד, ואני מקווה שנראה עוד ועוד מהדברים האלה בימים הקרובים. תראה, מה שקרה ביום שבת בבוקר הוא הפתעה מוחלטת, ולדעתי גם בתרחישים הכי קיצוניים, זה תרחיש הבלעות פלוס פלוס פלוס.
כן.
ולכן, טוב,
כמובן השאלות על מה שקרה ביום שבת כל כך גדולות וקשות, ש... זה לא המקום עכשיו לשאול אותם, אבל עוצמת ההתקפה הזו, ההפתעה, היכולת באמת להרים על כל גורמי המודיעין, הביטחון, הגדר, התצפיתנים, כל התהליך הזה, זה אירוע בפני עצמו. אולי זה סיפור המורל, כלומר אולי פה התחיל שורש הדכדוך שעכשיו אנחנו מנסים להתרומם, לצאת ממנו כדי לנצח.
שורש הדכדוך התחיל בתוצאה, התוצאה היא נוראית, החמורה ביותר שהייתה בתולדות מדינת ישראל ביום אחד, אירוע קיצוני בלתי נתפס, שאנחנו לא יכולנו לדמיין אותו, וגם אתה יודע, התמונות, אולי במגזר החרדי פחות הרים להם, התמונות ההבדל הזה בין השמחה הגדולה באותה מסיבה, לבין המוות הגדול שקרה, הוא רק מקצין את המצב הזה, וגם זה שיש שם מכל הארץ, מכל מקום, גברים ונשים, מכל הגוונים, מכל המקומות, כל הדבר הזה ביחד מביא תחושה כללית של אירוע קיצוני ובאופן שלא ידענו קודם. לזה מתווסף הכישלון, זה כישלון מוחלט בהיבט המודיעיני, בהיבט המבצעי, עוד ידובר בו רבות, יהיה זמן לזה, אתה יודע, מהדרג המדיני עד הדרג הצבאי, ומהדרג הצבאי לדרג המדיני, אין פה הפרדות, נצטרך לדבר ולעסוק גם בזה, גם לא עכשיו. אבל כשקורה אירוע כזה קיצוני, ולא התכוננו אליו, והוא תרחיש הבלות פלוס פלוס, אז הכל קורה. ולמעשה מה שאנחנו רואים עכשיו עם המשפחות והנפגעים והנעדרים, בדיוק עכשיו, דקה לפני שהתקשרת, התקנו אותי שמישהו שאני מכיר ונהרג באירועים האלה, ההלוויה שלו שהייתה אמורה להתקיים היום בוטלה, כי הוא עדיין בתוך מסעית קירור, בתוך השטח, ועוד לא יכולים להיכל להזאת אותו להלוויה שכבר נקבעה. כי פשוט לא הגיעו למספרים בסדר גודל כזה אף פעם. ולאירועים כאלה, ולכן אי אפשר להגיד לאנשים לגלות אורך רוח, כי העולם שלהם חרב, אבל חלק מהחוסן שאנחנו נבחנים בו בימים האלה ובשעות האלה, נובע גם ההתמודדות עם האירועים הכל כך חריגים, שאנחנו לא רגילים, אתה יודע, קדושת המת, הזמן להגיע עד הקבורה, וכל הדברים האלה שבכלל לא מתחברים לתוך התמונה הכללית, והתורה רעה בהיבט הזה, שהרע עוד לפנינו, זאת אומרת, אם צהל באמת הולך למערכה משמעותית, כמו שאני מקווה שהוא הולך, כי על דבר כזה אי אפשר לעבור על סדר היום.
לא, זה ברור.
אז יהיה פה עוד הרבה והרבה אירועים מהסוג הזה לצערי.
שאלה אחרונה, רונן, התרגלנו לשמוע, אתה יודע, ממגורמי מערכת הביטחון, לאורך השנים, ואנחנו כבר לצערנו למודי ניסיון, עם סבבים, גם בעזה, גם בלבנון, על הצבא המוסרי, על הקש בגג, על הזהירות מפגיעה גבית. אתה יודע, אולי זה הזמן להתחיל לדבר על מונחים כמו נקמה, ומותר לנו גם להתנהל באותה דרך שהחמאס בוחר להתנהל. לא אנחנו צריכים לקחת בחשבון פגיעה של חפים מפשע ועוד אמירות כאלה. בצורה ברורה, אתה יודע, הדרג יבוא, יאמר ראש הממשלה, אנחנו לא מתחשבים בכלום. אנחנו יורים על מנת להרוג את מי שנמצא מתחת לבית.
אז תראה, אני אתחבר למה שאתה אומר לחלק מהדברים, וחלק אני אסכים איתם וחלק לא. אנחנו צריכים לדבר על פעולה משמעותית שלא צריך להתחשב בה בבלתי מעורבים, ולא במדרגות נזק אגבי, ולא בכל מיני דברים שאנחנו עושים במבצעים רגילים. צריך לגבות מחיר משמעותי מארגון טרור רצחני, דאש, זה מחמאה לעומת מה שראינו, ובהיבט הזה. ומצד שני, אנחנו צריכים לעשות פעילות צבאית שמשרתת מטרה. זאת אומרת, אין פה נקמה, היא לא שיטת קרב. אם צריך להשמיד יכולות של חמאס, אם צריך לפגוע באנשים של חמאס, בבתים של פעילים, ויהרגו בזה גם אנשים בלתי מעורבים, אין בעיה. אבל נקמה כתפיסה,
אתה אומר, זה לא יעד, כן.
זה לא יעד, אין, כאילו, הוא לא, אתה יודע, הוא לא...
מדינה לא פועלת מהבטן,
הלב בוכה והבטן, בדיוק, אתה מבין, זה... פה לא הייתי עושה את זה, אבל בהיבט של מה שמשרת המטרה, בלי שום דיון ובלי שום מחשבה.
רונן מנליס, דובר צה"ל לשעבר, תודה לך, אנחנו מיד נשוחח כאן עם השר לשעבר יזהר שי, שכבר איתנו על הקו. שלום, שלום לך, אדוני.
שלום, אבי, ערב טוב.
ערב טוב, שנים אנחנו מדברים, ואתמול ככה שאני קורא את השורות שאתה כותב על ירון זיכרונו לברכה, הבן שלך, אלם החמודות היקר הזה שמסר את נפשו להגנת העם, הארץ, המולדת. אתה לרגע ככה שואל את עצמך, האם אנחנו בסרט, אנחנו בחלום, עוד שם ועוד אחד ומספרים בלתי נתפסים, לא היה כדבר הזה. ודווקא אותך ברגעים הטריים האלה אני רוצה לשאול, כמי שהיה בהנהגה, עד כמה אנחנו צריכים להקשיב לבטן, או שאנחנו צריכים לפעול כרגע בצורה קרה, איזה חישוב אסטרטגי קל וקר?
אבי, אנחנו קודם כל צריכים לנצח. מדינת ישראל נלחמת כרגע על קיומה, בגזרות רחבות באזור עזה, עשרות אלפי תושבים, הבינו שנלחמים על החיים שלהם, ומדינת ישראל חייבת לנצח. אנחנו עוד לא הגענו בכלל לדבר על מה שקורה חלילה בצפון, אם יקרה, ואולי בגזרות אחרות. ולכן כרגע השיקול המרכזי הוא שיקול של לעשות את כל מה שצריך כדי לנצח במלחמה הזאת. מהמקום שאני מכיר, לנצח במלחמה אתה עושה דרך הראש, דרך תוכניות, דרך שיקולים קרים, אבל משמעותיים, ודרך אגב זה גם יכול להיות מאוד אכזרי, מאוד מדויק, מאוד בכוח, אבל ככה צריך לעבוד. תארי הרב, כמו שזה נראה, אתה יודע, כן. אני נמצא פה במבט
של ההפך חשוב, זה לא נראה ככה. לפני שנדבר על מה עוד צריך ומה תפקידה של הממשלה ועל ניהול האירוע הזה, קודם כל כמה מילים על נוני, על ירון, רק בן 21.
כן. כן, ירון, נוני שלנו, בן 21 ומותו, היה אלם, באמת אלם חמודות, יפה תואר, עיניים כחולות, מבט חודר, בחור צעיר שכל מי שהיה בסביבתו הוקסם מהאישיות המיוחדת שלו. הוא היה מדריך בתנועת נוער והיו לו מאות חניכים שהלכו אחריו. הוא התנדב בשנת שירות בין התיכון לבין הצבא, וגם שם זכה להערצה מהילדים הרבים משכונות המצוקה שהוא התנדב איתם, ואחרי זה החליט ללכת לסייר את הנחל ולעשות את הדבר הכי קשה והכי טוב שהוא יכול לעשות. היה מצטיין בכל מה שעשה, מאוד מאוד אהוב על החברים שלו, זכה להערכה רבה.
הוא היה במוצב בכרם שלום, נכון?
הוא היה בכרם שלום, בשבת בבוקר הוא שלח לנו הודעה שיש מלחמה. אנחנו קיבלנו את ההודעה בסביבות 6:30 בבוקר. אנחנו יודעים ששעתיים לאחר מכן הוא כבר לא היה בין החיים. האזור שבו הוא היה הותקף על ידי מאות מחבלים, בניגוד לתדמית שמשום מה הסתררה בצד שלנו, הם היו מחבלים חמושים היטב, מאומנים היטב, מחולקים ליחידות צבאיות מסודרות, חמושים בתחמושת נגד טנקים ונגד שריון, וגם במיטב המקלעים והיכולות, ומאות כאלה תקפו כוחות מאוד מאוד קטנים של חיילי צה"ל, ביניהם הכוח של ירון שהיה בגזרה הזאת.
זאת הנקודה גם להסביר.
הייתה שם מלחמה הירואית, מלחמה הירואית שאי אפשר להאמין שהייתה שם.
בדיוק, זה הזמן גם להסביר למאזיננו שבתוך מוצב כזה שמתנהל קרב בין מעטים לרבים, וחייל שחבריו נופלים לצידו וממשיך להילחם עד הרגע האחרון, באמת יש שם סיפורי גבורה בלתי נתפסים שאת רובם גם לא נדע, כי לא נותרו שם, לצערנו הרב, במוצבים האלה.
בוא אני אספר לך, אם יש לנו דקה, אני יכול לספר לך, כי אתה בדיוק מדבר על זה, הקרב שבו ירון בסופו של דבר השתתף, הם היו בסדרה של קרבות למיקומים שונים, בסופו של דבר הם מצאו את עצמם שלושה אנשים, שלושה לוחמי של צה"ל, מול עשרות מחבלים שהקיפו אותם ב-360 מעלות, מחבלים מצוידים היטב במיטב הנשקים, במיטב היכולות, והשלושה גיבורים האלה, ביניהם ירון שלנו, נלחמו במשך זמן ארוך, לא ויתרו, ירו, חיסלו עשרות מחבלים בשלב מסוים, שלושתם פצועים, שלושת החיילים ביניהם ירון פצועים קשה, ועדיין הם ממשיכים להילחם. הגיע כוח נוסף מצומצם והצליח לחלץ אותם משם, תוך כדי שיש שם פצועים בכל הכיוונים. אנחנו יודעים היום שחוסלו שם עשרות מחבלים על ידי אולי 4-5 חיילי צה"ל, ושתבין את גודל העניין, אבי, ירון שלנו הגיע לפינוי כשהוא ללא הכרה, וכנראה ששם גם מצא את מותו. החייל השני כרגע מורדם ומונשם, ואנחנו מתפללים לשלומו, והמפקד שלהם סירב להתפנות והוא נמשיך להילחם עד אחרי הצהריים. דיברתי איתו היום, הוא פצוע קשה, אבל עדיין נמשיך להילחם.
זה סיפורים של מלחמת העצמאות, זה
לגמרי
פשוט לא נתפס,
זה בלתי נתפס. מצד שני אנחנו צריכים להיות גאים וחרדים, שזה הנוער, זה מיטב הנוער שלנו, אלה האנשים שנמצאים שם, ואנחנו צריכים להשתמש בחרדת קודש בנכונות שלהם לעשות כל דבר למען הגנה על המולדת ועל המשרד.
אתה תרגיש יותר רגוע, בוא נקרא לזה, כאזרח, עכשיו גם כאב שקול לצערנו. אתה תישן יותר רגוע בלילה שתדע שכל הגורמים הפוליטיים מעורבים בהחלטות הביטחוניות?
אני חושב שצריך ליצור את המבנה הנכון כדי לקבל החלטות ביטחוניות. אני לא חושב שהמבנה הזה קיים היום, אבל ברשותך, אני הייתי מעדיף בערב קשה כזה, אנחנו מחר מלווים את הבן שלנו בדרכו האחרונה. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אני רוצה... הנה, עוד שמעתי את הסוף של הכתבה הקודמת, שכבר הדברים הקודמים, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו יום לפני הלוויה, פיקוד העורף עוד לא נתן לנו אישורים מתאימים, וגם לא תזמון, למרבה הצער יש הרבה מאוד הלוויות, והרבה מאוד תהליכים.
לא תכננתי לומר את זה בשידור, אבל אני אומר לך כאב שקול, אני אומר את מה שאני כן יוכל לומר, כאיש זיהוי חללים בצהל. אני אמנם משדר פה עכשיו שזה קפיצה קטנה, אבל המשימה הזאת של לשחרר את החללים היא כל כך מורכבת וקשה. יש בצד אחד משפחות שממתינות כבר למידע, להלוויה, ואני אומר כאן, מהצד השני, אני מאוד בזהירות, אני לא דובר של אף אחד, ואני לא יודע מה אני מרושה לומר. אני פשוט אומר שבצד השני יש מסירות נפש למען המשפחות ולמען החללים, לעשות עבודה הכי טובה, הכי מהירה. והנה, אנחנו נפגשים בשידור רדיו כדי לומר אחד לשני את המסר הזה.
ואני אני מודע לזה ואני מכבד מאוד, אני יודע שנעשית עבודת קודש בזיהוי בתהליכים כדי למנוע חלילה טעויות נוראיות, ואנחנו מתעזרים בסבלנות, את הילד שלנו אנחנו לא נוכל להחזיר הביתה, אז ייקח מה שיקח, אנחנו בסוף נקבל את האישור לקבור אותו.
בהחלט, יש חטופים שבועים בעזה גם כן, הסיפור של אגונות באירוע הזה הוא סיפור גדול. ומלאכת הזיהוי חייבת להיות מקצועית עד קצהו של יוד, וזה לוקח זמן. אנחנו מנחמים אותך. מי זה אנחנו? זה כל עם ישראל, ימנים, שמאלנים, חרדים, חילונים, יהודים ושאינם יהודים, כל מי שטובת המדינה הזו יקרה לו, מנחמת אותך ואת מאות המשפחות, משפחות השכול, פשוט לא מסוגל לומר את המילה הזו, מאות משפחות שנכנסו למשפחת השכול בין יממה. אין מילים, אבל...
בטח שלי אבי, אם אפשר רק מילה אחרונה, אני רוצה באמת לשלוח חיבוק גדול וברכות שישובו הביתה בשלום לכל החיילים והחיילות, כל כוחות הביטחון, כל האזרחים, כל מי שנמצא עכשיו במלחמה הזאת על עצמאותה ועל קיומה של מדינת ישראל, שיחזרו הביתה בשלום.
אמן, אמן. שנדע רק טוב, שנדבר אחרי הניצחון בשמחה, ונדע ש... מותם של מיטב בנינו לא היה לשווא. תודה.
תודה, תודה רבה.
בשורות טובות.
Goyim Leyeneinu Odama Goyim Leyeneinu Yikmaz Dam Dam Vodecho Dama Vodecho
כן, הסיפורים כל כך קשים והם כל כך רבים, מרוב גודל האירוע אי אפשר להקיף את כל הסיפורים, לגעת בכולם, למרות שכל חלל וכל נרצח ראוי לכבוד בפני עצמו ולאיזשהו הספד מינימלי. אנחנו עם הרב בני קלמנזון, שלום.
ערב טוב לכם.
הרב בני מקיבוץ בארי.
אני לא מקיבוץ בארי.
לא, סליחה. כן, נכון.
אני מהישיבה תניאל.
מהותניאל, מהישיבה.
בני נהרג, כן, מהישיבה. בני אלחנן נהרג בקרב בארי.
בארי. אלחנן, השם יקום דמו, שפשוט, בוא נאמר ככה, התנדב ללכת ולהציל אנשים.
למעשה לא רק אלחנן התנדב, אלחנן שהיה בן תורה רציני ובעל רקע ביטחוני.
כן, היה במוסד או בשבק?
במוסד. והיום כבר מותר להגיד, והבין שיש כאוס, שיש קושי, אז הוא הציע לאחיו מנחם שהוא רם בישיבה וגם חייל, ולאחיין שלו, הנכד שלי איתיאל, שהוא אברך בישיבה והוא היה חייל ומפקד ביהלום, ודוד אמר בואו, יש וגם בואו ניסע. הם בהתחלה תכננו רק לתרום מניסיונו של אלחנן בהדברת טרור, אפילו לא לקח איתו כסדה, והוא מצויד בבית, הוא את הכל היה כבר מבוגר, הוא בן 42 היה במותו, אבל כשהם הגיעו לשם והבינו איזה בלגן יש שם, הם הבינו שהם חייבים להתערב כדי להציל נפשות. על פי קצין בכיר שהיה שם, קצינה גם של האוגדה, שגם הוא רם בישיבה גבוהה, הרב אמנון דוקוב, הוא בגלל הניסיון שלו עם טרור ביישובים יהודיים, שינה את מפת הקרב והציע שיטה לפתור את בעיות הכאוס, את בעיות הבלגן. הם יתרו שם ג'יפ צבאי ממוגן נטוש, וכנראה מישהו נפצע או ירד מפעילות לא ברור, הם לא יכלו לדעת, עד היום אנחנו לא יודעים, והם התחילו בהנחיית מפקד החיילים בשטח, הם היו תחת הצבא, למרות שהם התחילו כמתנדבים, אבל אחר כך הם אושרו שם ללחימה, גם לא הייתה ברירה, לא היה להם עוד כאלה. הכוח הזה מפנה כמויות בלתי נתפסות של אנשים בג'יפ הקטן, לפעמים בג'יפ קטן ממוגן, אומנם שמתאים לארבעה אנשים, הם נסו שלושתם, בני אלחנן, בני מנחם ונכדי איטיאל, נסו יחד עם עוד 11 איש, זה אומר גברים, נשים, אישה בריון אחרי השבוע ה-40 שלה, שכבר בצירים, ילדות קטנות שלפעמים חלק ממשפחתם נרצח, זקנות, במקרה מסוים, זקנה שמוציאו מהכלא בממד, שאישה מסגרה את עצמה, אמרה, אני לא יכולה, אין לי מכשיר שמיעה.
כן.
מכשיר שמיעה שהם עצרו שם בכל התופת וחיפשו עבור את מכשיר השמיעה. צריך לדעת, אנשים שהסתגרו כבר לא האמינו להם. שכך יותר בני שהם חיילים אחרי שהם אומרים, אז הם השתמשו בעברית לא הספיקה,
כל מיני אמירות שרק ישראלים יכולים לתקשר אחד עם השני,
או שנה רבה, לא תמיד כולם הבינו. בשלב מסוים הם התחילו דונו על שמה ישראל השם הלכים, השם אחד. זה מאוד
זה סיפורים שלקוחים מלחמת העולם השנייה ומ...
אוקיי. ו... זהו, אני אומר...
הרב בני, אני רוצה לשאול אותך, כמי שחקר את השואה כל כך הרבה שנים, ומתעסק בזיכרון ושימור התודעה של מה שעוללו לעם שלנו, הנאצים ממחשמם, אכזריות מהסוג הזו של הרוצחים מהחמאס, בעלי החיים האלה, של טבח וביטור גופות, ואני לא רוצה לתאר, אנחנו בשידור, אבל...
מה שאני עכשיו ישבתי עם הנכד שלי איטיאל, ומה שיותר לי היה קשה מנסור, ואני מכיר כל מיני עדויות.
הנאצים, הנאצים...
אז אם אתה שואל על השוואה לנאצים.
כן, בדיוק, זה מה שאני אומר.
אז אני שואל. ובכן, האידיאולוגיות, ככל הנראה, עם אידיאולוגיות אחרות, הרצחנות, היצרים, האכזריות, באותה רמה, לא פחות בכלום. לפעמים זה היה קצת יותר בולט, בגלל ש בחלק גדול מהמקרים, הנאצים עשו את זה בצורה מסודרת ולא בהשתל...
בצורה יותר נקייה במרכאות, אם אפשר לומר.
כן, בואו נגדיר את זה בתכלת, לפי מה שאנחנו שומעים כולנו. ועוד פעם, אני מאלה שצריכים להיזהר מהמושגים, גזרות שמד, שואה, וראו להגיד, ברגע שמדובר ביהודים, אז גם אם לא יודע מה, לוקחים בחור ישיבה לצבא והבנים שלי כולם בני תורה, אחד מהם היה, זאת אומרת, כולם עמדו בישיבות, אמרתי, אחד רב כבר היום ואחד אברך, שבעזרת השם כבר מגיע להוראה, והדברים האלה הם אחרים מה שקורה בתוך העם שלנו. וכן, אין הבדל גדול. וכאן, אם אפשר להגיד איזה משהו אחד, באמת, הסיפור האישי שלנו, הוא כואב לנו מאוד. הוא סיפור גם גבורה של אוטום, של שלושה חיילים וקטינים בני תורה. מאמינים, אני לא רוצה להגיד מאמינים בני מאמינים, כי אני חושב שהם היו מאמינים הרבה יותר גדולים איתנו, אבל הסיפור הזה, מעבר לעניין שהוא אולי אפשר ללמוד אותו, זה סיפור קטן, זניח, בטל באומרים, אנחנו אומרים בתערבות בהלכה, ביטול ב-60, אז כאן זה ביטול ב- שהיה כבר אפשר להגיד 600, 700, 800. ואני לא יודע מה להגיד, אבל כאן אני אומר, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים עכשיו, זה הדבר חשוב בשביל הסיפור הקטן שלי, עם סיפור שאנחנו צריכים עכשיו להפסיק לעשות קוסמטיקה, לדשא השחור והרעיל הזה ששמו מדינת החמאס, לא לקסח את הדשא כדי שיצמח עוד שנה היטב ובצורה יותר
פשוט צריך לעקור את האדמה אותו, שהדשא הזה גדל עליה.
לעקור את האדמה שהדשא הזה גדל עליה. ובשביל זה אנחנו זקוקים עכשיו לאחדות. Okay. ואני אומר, בגלל שאני יודע שערוץ של כל ברמה הוא ערוץ מפורטי, של כל חי, אני סליחה אם
פגעתי. כן, 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 לא, כולם טובים
ורואים. אני מודה שאני כראש ישיבה קצת עמוס, ואני מודה שאני לא מאזין כל כך לרדיו. אז אני אנחנו צריכים כולנו לאחדות ולאחדות, לא רק לדרוש את הדברים מהאחרים. היו, חטפנו ביטוי, אנחנו הדתיים חטפנו דברים קשים מהציבור החילוני, אבל גם פגענו בהם, גם לא התחשבנו, בעיניי חשוב לי להגיד מספיק, גם אם ניצחנו בבחירות באחרים. אני אגיד איזה משהו מסוים, אני וכנראה גם אתה מאמינים מאוד בעגלה שלנו, בעגלה הספציפית שלנו, ובעיניי היא העגלה הנכונה, אבל אסור שנזלזל, חשוב לי להגיד, היום צריך אחדות, אסור שנזלזל באף אחד מעגלות, גם אם אני מודה שיש לי דברים שקשים לי
בעגלות שלכם. לגמרי.
ואני חושב שכרגע זה הזמן שכולם יציגו פנים מסוימים.
כאיש אחד בלב אחד.
ויוותרו, אני אומר הדדית, כולל אני רב, ראש ישיבה, מתנחל, איש ימין, איש של מובהק. עולם דתי, ללא פשרות, אומר עכשיו זה הזמן לוותר. ושבעזרת השם כולם יוותרו ויעמדו כאיש אחד בסיכומו של דבר, אם אני יכול לנצל את הבמה הזאת כדי לקרוא למנהיגות של כל המפלגות, אומרת, של דתיים וחרדים וליברלים ואני לא יודע מה, אני אומר, אנחנו לפעמים חלוקים זה על זה, אבל אנחנו גם תלויים זה בזה. ואיך אומרים, אם לא נהיה תלויים זה בזה, הרי מה שרוצה היום שלנו זה שנהיה תלויים זה לצד זה. ושבעזרת השם באמת, שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד, אני אומר, זה מקום לא דתי. כל אחד שם מבין את זה. זה פתח דלתות. הכוח הזה שקראו לו כוח אלחנן, על שמו של הבן שלי שמסר, כלומר זה משהו שיצר שם, זה...
השם יקום דמו.
לא המצאתי. אז אני אומר שאולי יהיה באמת שאני אתפלל
שהדברים יהיו לעילוי נשמתו, כן, נתאחד כל אחד
בעזרת השם. ואני אומר עילוי נשמתו, א', ברור, אני סליחה שאני קצת מתפרץ, עילוי נשמתו אני לא דואג, הוא ערוך קידוש השם, הוא
ברור, ברור,
הקפיד על קלה חמורה, זאת אומרת מסר את נפשו למען קידוש השם, אבל אני באמת, אני לא מדבר, זאת אומרת, הלוואי שהדברים היותר חשובים שאמרתי עכשיו
ישפיעו.
הדברים, של
הדברים שיוצאים מן הלב, נכנסו ללב, וכל אחד מאיתנו מקבל את המסר הזה של אחדות, של פיוס ושל אהבת חינם ושל התלכדות, בני איש אחד אנחנו. ואבוי לנו שגענו לימים כאלה כדי לזכור את זה, אבל אם לא עכשיו לפחות, אז אי מתי? ואנחנו, כן, מתעוררים בעניין, מרימים את ראשנו, בטוחים בקדוש ברוך הוא, מאמינים בניצחוננו, בצדקת דרכנו, בבעלותנו על הארץ הזו. השם איתנו, הרב בני קלמזון, אנחנו
תודה
כולנו
רבה, ותודה
שולחים
רבה לכם
תנחומים.
המקום
ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון.
זאת אומרת, יש חורבן גדול ביישובים האלה, שהקדוש ברוך הוא ישלח למשפחות הארוסות רפואה שלמה.
אמן.
באמת גאולה קרובה, שהקהילות האלה שהם ירימו את ראשם אחרי האסון הגדול, אחרי האסונות בכל יישוב לפעמים שנרצחו שם, שיחזק את כולם. תודה רבה לך.
תודה רבה, בשורות טובות. עכשיו אנחנו אלה עוד עדכונים על עוד אירוע בצפון, עוברים אליך קובי פינקלר.
כן אבי, אנחנו מדברים על מידע שאני צריך עוד לבדוק אותו לאשורו ולבדוק את כל פרטיו. לפי המידע הזה טיל קורנט, טיל נגד טנקים נורא לעבר אזור היישוב אביבים. אלו פרטים, אין לי מידע לא על נזקים ולא על נפגעים.
טיל שנורא מעבר לגבול מלבנון,
נכון,
לכיוון כוח ישראלי שנמצא סמוך לאביבים, מדובל בטיל רוסי, טיל קורנט.
נכון, אותו טיל שהיה מכוון אז גם מבצע שנקרא זה בין המצרים בראשון בספטמבר לפני כמה שנים, שנורא לעבר אמולנס צבאי, בסופו של דבר תרגיל הונאה של צהל, מסיח את דעתם, אבל זה האירוע שממש מתרחש לפני כמה דקות בגבול ישראל לבנון. אין לי יותר פרטים עליו, אני אמשיך באסוף מידע.
אכן, נמתין לפרטים נוספים. קובי פינקלר, תודה לך.
תודה אבי.
על העדכון הזה ועל הדיווח הזה. כן, קשה לקבל את השמות, עוד ועוד שמות שמתפרסמים ועוד עדכונים כל הזמן מכל מיני מקומות, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח יחד כל עם ישראל עם מי שמנהיג אותנו. זה לא ראש הממשלה ולא הרמטכ"ל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה בורא עולם, מנהיג הבירה, זה שהביא לנו בכוונה, ברצון להיטיב, ברצון לעורר אותנו, אירוע כל כך גדול. ועובדה שהכל כאן מעל הטבע, אין איזה הסבר הגיוני. איך אלף מחבלים נכנסים מעל פני הקרקע ועושים כזה דבר? אז הדבר הזה צריך להדהד ולזכור אותו בכל רגע. עכשיו הנה מה שקורה בצד השני של רצועת עזה, בגבול הדרומי של הרצועה עם מצרים. גם המצרים מעורבים הרבה מאוד בכל מה שקורה, לא רק בניסיון לנהל איזשהו מסע ומתן שבכלל לא מתקיים, אלא היום גם כל מיני שמועות על איזה מידע מודיעיני שמצרים העבירה לישראל. שלמה ריזל, שלום, ערב טוב.
כן, אבי, שלום, ערב טוב.
אחד מהפחדים של מצרים זה שהמונים או מיליונים מרצועת עזה פשוט יברחו דרומה למצרים.
כן, ממש כך. המצרים מבינים שברגע שישראל לוחצת על עזה, לוחצת צבאית, היא תגרום להמונים לנוס, והאופציה היחידה למעשה היא רק לכיוון מצרים, כן, כי משני כיוונים אחרים יש להם את ישראל, ולכן המצרים, מדברים היום, בכירים מצרים בערוץ הטלוויזיה הממשלתי שם, הם אומרים, אנחנו מזהירים שלא לגרום בתושבי הרצועה להגיע לכיווננו, אנחנו לא נאפשר לזה לקרות, לא יעברו עלינו מיליוני תושבים מעזה, ישראל היא זו שאחראית לשלומם ודאגתם של לשלומם ורווחתם של תושבי עזה, ולכן אם היא עושה איזושהי מסדרונות הומניטריים, ואמור לעבור בשטחה ולא בשטחנו. אגב, הצבא המצרי ביטל חופשות ביממה האחרונה, וקרא לחיילים להגיע לבסיסים שלהם.
כן, אבל לא, בל נשכח שהגבול הדרומי של עזה נמצא עם סיני, ומסגרת ההסכמים הבינלאומיים, אין בסיני כוח מצרי משמעותי. יש שם אמנם צבא מצרי, אבל על פי כללים ופרמטרים מאוד קטנים.
תראה, המצרים בשיטתיות הפרו בכל השנים האחרונות את ההסכם שנחתם איתם, הם העבירו לשם המון המון כוחות, בנו בסיסים, כולל מעגנים ימיים, כולל בסיסי שריון, כולל בסיסי חיר, בנו גשרים גם כן של קבע. המצב בסיני בכלל לא אמור להיות כמו שהוא קורה בשטח, לא אמורה להיות שם בכלל נוכחות צבאית מצרית, ויש נוכחות מצרית כבדה, אבל זה שהם אומרים לחיילים להישאר בבסיסים, זה לא אומר שהם מתכננים משהו, זה אומר בגלל שיש מלחמה במדינה שכנה, כמו למשל שפלשו לאוקראינה, אז פולין נכנסה לכוננות, הם אומרים לצבא שלהם בוא נהיה בכוננות, אבל זה לא אומר שהם מתכננים משהו, כך או כך, כמובן שזה מוסיף לאיום שלהם, שלא לדחוק את ההמונים לכיוונם איזשהו נופח ממשי, למרות, אתה יודע, ברגע שזה יקרה באמת, כשהמונים יצבעו שם ויפילו את הגדרות, אם וכאשר, אני לא יודע אם המצרים יהיה הרבה מה לעשות, זה בנוגע לנושא הזה. בנוגע לנושא אחר שקשור למצרים, איזושהי ידיעה שפורסמה באחד מאתרי החדשות כאן בישראל, לפי שר המודיעין המצרי, התקשר לנתניהו תקופה קצרה, הם לא אמרו מתי מדובר, אם שעה או יום או שבוע, לפני שהחלה המלחמה הזו, ואמר לו שחמאס מתכנן משהו חמור מאוד, גורמים בלשכת ראש הממשלה מכחישים מכל וכל את הידיעה הזו, אומרים, לא היו דברים מעולם, לא קיבלנו ידיעה כזו, ונושא שלישי שקשור למה שסובב אותנו, ללבנון, בדקות האחרונות דיווח על ירי של טיל קורנט, ירי טיל נוצא,
קיבלנו כבר את הדיווח הזה בהחלט. שלמה ריזל.
זה אומר כן. אגב, יש גם הרוג לחיזבאללה, וחיזבאללה הבטיח תגובה על כל הרוג שלו.
טוב. תודה לך על העדכון הזה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. חדשות השעה 8, אולי במהלכן או מיד לאחריהן, הצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אותה נעביר כאן בשידור. יישארו איתנו.